גיימינג בראש, על גיימינג, מטאברס וחדשנות. עורך ומגיש דוקטור אלחנן גזית. הפודקאסט גיימינג בראש נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות במניות, במטאברסים מבוססי בלוקצ'יין, במטבעות דיגיטליים או במיזמי NFT, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה.
היי, שלום וברוכים הבאים לגיימינג בראש. אני אלחנן גזית, ואנחנו עם עוד פרק, עם אבי ברל, לשעבר ליד UX במייקרוסופט וסיסקו, בחטיבת הסייבר והמדיה. אבי מוביל גם את קהילת הסטארט UX, ויועץ לסטארט-אפים וחברות בתחומים VR, XR, בסקטור הרפואי, בביטחוני והחינוכי. ואבי, תודה שהסכמת להתארח בפודקאסט שלי.
תודה שאירחת אותי כאן במשרדי גוגל.
כן, אז תודה רבה לגוגל פור סטארט-אפס ישראל, שמארחים אותנו בסטודיו קריאטור שלהם. טוב, רציתי לשאול אותך, מה זה גיימינג בשבילך? אתה יכול להגיד במילה אחת, מה זה גיימינג? עבורך.
כרגע? VR.
אוקיי. מה זה אומר? קצת יותר בהרחבה.
אני מבחינתי כגיימר, השתמשתי בגיימינג כמחקר בשביל להיכנס לעולמות של קריאטיב. אני בילדות שלי הייתי אמנם גיימר כמו כל שאר הילדים, אבל אף פעם לא התחברתי לזה בנעורים שלי ובבגרות שלי. כי א' כל לא היה לי זמן, וגם הייתי כל כך שקוע בתוך הקריירה שלי. כמו שאתה יודע, כמו שאומרים, אם אתה נהנה ממה שאתה עושה, אז אתה לא מרגיש שאתה עובד יום אחד, אז הייתי ככה כמעט, לא יודע, מהעבודה הראשונה שלי אחרי הצבא ועד מייקרוסופט. כאילו באמת הייתי ככה, ובאמת נהניתי מהקריירה שלי כ-UX, כ-UI לפני כן, כ-Web Designer, כמישהו שהיה בין המעצבים הראשונים שהתחיל לעצב לאייפון כשהוא יצא, עוד לפני שהיו את ה-Design Guidelines ואת ה-Apple HIG, Apple Human Interface Guidelines for Developers, ואני בילדות שלי השתמשתי בגיימינג כמחקר בשביל להיכנס לעולמות של קריאטיב. כשהייתי משחק Need for Speed, או GTA, או לא יודע, you name it, אפילו Counter Strike עם חברים שלי, הם כולם שיחקו בשביל לענות. אני שיחקתי בשביל להבין איך זה עובד. וכשהתחלתי להתחיל, כשגיליתי את פלאש, אחרי פוטושופ כמובן, וידעתי כבר לעצב, וידעתי כבר לבנות בפלאש אנימציות, ולמדתי לתכנת, ויכולתי כבר ליצור לעצמי את הפנטזיות שלי באפליקציה אחת, יכולתי לעצב, להנפיש, ולהפוך את זה לאינטראקטיבי, כלומר גיימינג, זה היה מבחינתי הכל. ואז למדתי כלי 3D, משהו שאולי עכשיו בדיעבד כשאני חושב על זה לאחור, גם הביא אותי לעולמות של VR ו-AR, כי כנראה שתמיד היה לי את הפשן הזה.
זאת אומרת, מעניין, אתה השתמש, כי בעצם גם מבחינתך זה לא רק פאן, לא רק בריחה, שכמו שאומרים, זה להפך.
זה ריסרצ'.
מבחינתך זה כאילו מעבדה,
כן, לגמרי.
לבחינת ההתנהלויות, התנהגויות, מה עובד, מה לא עובד, איך הדברים עובדים.
בדיוק.
למה הכוונה באיך הדברים עובדים?
קיבלתי מזה המון השראה לגבי היצירות שלי בעתיד, כי רוב המשחקים שאני יצרתי היו גם משחקי מכוניות, ודברים שכנראה שיחקתי והושפעתי מהם. בזמנו לא היה אקוסיסטם של יוניטי ודברים כאלה. היה 3D Studio Max, היה מאיה, היה בלנדר, אם אתה זוכר. בלנדר הייתה מעולה,
נגיד. עבדתי בבלנדר, ברור.
אז בלנדר, נגיד, הייתה אופן סורס, אז בכלל כיפית.
מי שלא, המילים האלה נשמעות לו סינית, זה בסדר. בלנדר זה תוכנת תלת ממד לבנייה של אובייקטים.
כן. ובקוד פתוח, והיא חינמית, והיא נבדלת מהשאר, ומשתמשים בה היום המון בתעשייה. אז השתמשתי בכלים האלה בשביל לצפור, אתה יודע, אמנם לא משחקים ברמה, אבל אתה יודע, דברים שהם פרימיטיביים, חלקם עדיין נמצאים ב...
זאת אומרת, מה עובד, גם התכוונת במובן הזה של מה מפעיל את האנשים?
תמיד עניין אותי איך עובד הדבר הווירטואלי הזה, שנראה כמו עולם אמיתי, אבל לא בדיוק.
מה החוקים שיש מאחוריו?
בדיוק, החוקים הפיזיקליים, או דברים שנגיד כילד מאוד אהבתי לפרוץ, נגיד ב-Need for Speed, זה היה מקום שלא יכולת לצאת מהמסלול. ותמיד עניין אותי,
נכון,
כאילו,
נכון.
יש משהו מאחורי העצים, מאחורי הבתים האלה, והייתי שואל את אבא שלי, עכשיו אבא שלי מהנדס.
למצוא את הגבולות.
כן, אבא שלי מהנדס, אז הוא אומר לי, בן, זה נראה כמו משהו שאולי, לא יודע, גם אם תמצא דרך לצאת מהגדר, זה בסוף טיפול בטח לאיזה, אתה מבין? כאילו, היה לו הסבר רציונלי לילד, כאילו, בשביל שאני אבין את זה. וכשהתבגרתי ולמדתי והתחלתי לעשות מודינג למשחקים ולשנות אותם ולהוסיף מכונות משלי דברים כאלה, אמרתי, אוקיי, זה כיף, אבל שוב, מעניין את הקטע של היצירה, ואז עד שלא למדתי איך עושים את הדברים האלה from scratch, לא נרגעתי. מה שהביא אותי כמובן לתחומי היצירה.
מעניין מה
שאומר. אז גיימינג מבחינתי היה השראה להרבה דברים בעולם הטכנולוגיה, וכמו שאתה אוהב להגיד, דור הגיימינג הוא זה שמוביל היום את השינויים הטכנולוגיים בעולם, אז קטונתי ליד מה שאתה יודע, אנשים אחרים כמו סיים אלטמן וכאלה עושים, כי אתה יודע, זה דברים מדהימים, זה דור שלי.
כאילו, בדיוק, זה כאילו הדור המשחקי הזה שאומר, רגע, מה יש מעבר? בוא נפרוץ את הגבולות, בוא למשל, אם יש לי מסלול, זה במחקרים, חקרתי את התחום הזה הרבה מאוד שנים, יש לך כאילו משהו שהמתכנן, המפתחי המשחקים והחברה כאילו בנתה את המשחק עם חוקים מסוימים. לא, 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 חביבי, זה לא המשחק. המשחק זה מה שהגיימר, כמו שדיברת על סטיב ג'ובס, הוא אמר כאילו, מה שאתה חושב שהמוצר לא, מה המשתמש יכול לעשות עם המוצר, אז הגיימר הוא זה שהוא לוקח את המשחק אליו.
זה לא סטיב ג'ובס דרך אגב.
אבל פה זה כאילו המשתמש, הוא לוקח את האונרשיפ על זה, הוא בעצם בונה את המשחק, והוא כאילו יחשוב על חוקיות אחרת, ואתה חשבת שהוא ירוץ במסלול, למשל, לטרקמניה, או לגו מרוצים, או ניד פור ספיד, אבל הוא בכלל בעצם רוצה לעשות משהו אחר. אז הוא יעשה משהו אחר.
דרך אגב, הרבה גיימרים, הרבה ילדים סקרנים שהיו בדיוק באותה סיטואציה, בגלל זה החלו משחקים של עולם פתוח. אתה זוכר?
נכון.
בסוף שנות ה-2000 כבר צצו משחקים של עולם פתוח.
טרקמניה לגמרי. כן. שאתה יכול לבנות את המסלולים שלך ולעשות, ובעצם אתה בעצם בונה את העולם.
בדיוק.
ודרך זה אתה לומד גם עיצוב, מה עובד, מה לא עובד. למשל, אם החברים שלך אוהבים את המשחק, אז כאילו מה שאנחנו, כאילו,
שמדברים... גם החלו עם זה מודים. החברות שחררו official tools לאפשר לגיימרים ליצור לעצמם את המפות.
ולפעמים המפות שהגיימרים יצרו יותר טובות במשחק המקורי.
קאונטר סטרייק דרך אגב, המשחק שאני שיחקתי וחרשתי עליו כנער, בעיקרון אף פעם לא הייתי טוב בזה, כן? משום מה, ב-VR סימולטורי ירי באים לי יותר בטבעי, אולי בגלל שגם בצבא, למרות שהייתי טובניק בסוף, אבל גם בצבא המקבצים שלי היו טובים, אבל כנראה יש משהו שבעולם האמיתי אני רואה איזשהו אינטראקציה בין העולם האמיתי לווירטואלי בקטע שהוא סימלס. מבחינתי זה מאוד טבעי, יכול להיות שהוא שוב בגלל הרקע שלי, אני לא יודע. אבל גיימינג, בקאונטר סטרייק נגיד, היו מפות, המפות הכי מוצלחות היו D-Dust, D-Dust 2.
וזו מפה שיוצר
יצר אותה. יוצר עצמאי יצר אותה.
אינדי דבלופר.
בדיוק, אינדי דבלופר פיתח את המפה הזאת, הוא שינה אותה כמה פעמים, יש ממש המון פילוסופיות וניתוחים של סרטונים, למה המפה הזאת כל כך טובה, ולמה היא גורמת לגיימרים לחזור ולחזור, ולמה היום במשחקי VR יש מפות שמבוססות על המפות האלה.
עכשיו, יש טענה שאומרת, אתה זורק אותי לעולמות, גם לעבר וגם לעתיד, אני לא יודע עכשיו מה לבחור ברעיון הזה. יכול להגיד לך שהייתה לי קבוצה של סטודנטים מקסימים, מדהימים, ב-HIT, בזמנו, שלימדתי את התחום של גיימינג, למידה, גיימינג לשם למידה, יותר נכון, והפרויקט גמר שלהם היה לבנות את הקרב של גבעת התחמושת.
וואו, מדהים.
לשחזר אותו. אז אתה יכול להגיד לי, טוב, מה הם עשו? מסיבת לן בסוף? כן, יכול להיות שהם עשו מסיבת לן, ועל זה קיבלו ציון. אבל לעשות שחזור אחד לאחד של הקרב המאוד קשה. גבעת התחמושת עם המוד של המנוע של פאר קריי. לא, זה כאילו אני בתור מרצה, נותן להם להתפתח.
לא, כי אני תוהה אם גם אתה כמוני שיחקת באחד המשחקים שאני אהבתי.
במודינג, לעשות מודינג.
זה היה מדל אוף אונר. אתה זוכר באמת, נכון, נכון, שחזרו את הפלישה לנורמנדי.
לגמרי.
אני זה השאיר עליי חותם כילד, הלכתי, זה גרם לי ללכת, לא היה אז ויקיפדיה, אם אני לא טועה, אבל היה ספרים, ואני זוכר שבאנציקלופדיה...
לקרוא על התחום, להבין על התחום.
ואני זוכר שהייתי התלמיד הכי טוב בהיסטוריה בכיתה שלי. תחשוב שמשחק נתן לי השראה לשתות היסטוריה.
תשמע, אני עשיתי סדרה שלמה עבור משרד החינוך, נקראת משחקים לעתיד, או משחקים לעתיד, שתקרא לזה. 10 תוכניות, 14 רעיונות, ב-2016 הקלטנו את התוכנית. עבור למידה בחירום, כי תכננו שאם תהיה מלחמה, אתה יודע, פה כל המצב של היום בכלל נראה כמו... אין לי מילה, לא, כאילו, אם תהיה מלחמה, הילדים לא הולכו לבתי ספר, מה יעשו? ילמדו מהבית באמצעות סדרות רשת, תוכניות וכן הלאה.
כן, גיימינגציה ודברים שהם מולכים...
כן, אבל התוכניות, סדרה של TED, הרצאות TED כאלה, ואחת מההרצאות היו ילדים שסיפרו, הבאתי על הרעיונות ילדים שדיברו, על מה הם לומדים מגיימינג, ולמה הגיימינג לא נכנס לבתי הספר. ואחד מהמרואיינים היה אפילו הבן שלי ניר, שאז הוא היה כאילו בתיכון. הוא דיבר על החוויה שלו בבית ספר יסודי. היה צריך ללמוד היסטוריה, אני כאילו מתחבר למה שאתה אומר. והוא בא למורה ואמר, רגע, אני מעניין אותי אומניות, צורות הלחימה של הצבא הרומאי. אז אוקיי, אז מה הוא יעשה? קיבלו את זה בסוף, כן? הוא עשה מצגת עם סרטון, רום, אתה מכיר את המשחק? כן. רום, רום אחד, שתיים? כי יש שם את הכל, אתה כאילו מצביע את הכל, פלנגות וסגנונות, מצור, שליטה, הכל, ולמד את הכל דרך המשחק של רום.
יפה.
אז זה כאילו חלק, זה מאוד מאוד חזק. מצד שני, אתה יודע ש... הסיפור של הגיימינג הוא לא רק כאילו דברים טובים, אלא יש לנו גם... מעבר למשחק, לחוויה, שזה דבר שיכול לקחת אותנו גם לכיוון של הביטחוני, כאילו אימון והדרכה, שבו אתה מתמחה, וגם לכיוונים של שיקום. אז מעניין אותי לשמוע מה שכן אפשר לדבר, כי שנינו באים גם, יש לנו רקע צבאי לא קטן. מה הגיימינג מבחינתך במובן של גיימינג ובינה מלאכותית עושים? ועוד דבר אחד קטן, שאתה דיברת על יצירת המפות, שיוצרים עצמאים יוצרים, היום אתה נותן לבינה מלאכותית, אתה אומר לו, עוצור לי עולם, ותגיד לי, מה היה התפקיד של המעצבים? כאילו, האם ה-AI הולך לקחת את כל התפקיד של
המפתחי
משחקים, של המעצבים? לא, זו סתם שאלה שמעניינת. מה יהיה בעתיד?
אז בואו נתחיל דווקא מה-AI, בואו נתחיל מהסוף, מהנקודה האחרונה שהעלית. הרבה אנשים מסתכלים, אני נגיד, שים לב שכל הפוסטים שלי הם לשפחה של האינטליגנציה המלאכותית, כי אני חושב שזה הולך ליצור אקוסיסטם של תפקידים ומשרות שאנחנו טרם יכולים לצפות אותן.
מדברים על Gen AI, זאת אומרת, Generative AI, בינה מלאכותית יוצרת.
נכון.
לא סתם...
אבל שוב, זה לא אמור להפחיד אותנו, כי אנשים שהם כמוני דווקא, אנשי קריאטיב וכאלה, להפך, אני מברך על זה, כי אני כאחד שהיה תוכניתן לא מוצלח במיוחד, לא שבאמת הייתי רשמי תוכניתן, אבל אתה יודע, גם כמעצב אתרים, גם כאיש UX UI, תמיד עניין אותי לדעת ליצור הכל לבד, מבלי להיות תלוי במפתח. כי אם מפתח אומר לי עכשיו, תשמע, אי אפשר לעשות את זה, אני רוצה לדעת אם הוא מחרטט אותי או שזה באמת זה. אז אני כאילו עם הכלים שלי, עם השפת תכנות המוגבלת שאני יודע, עם השפות תכנות המוגבלות שאני יודע, תמיד, גם כשמפתח אומר לי על משהו לא, נגיד, אני זוכר, עוד אפילו בצבא, הייתי עוזר לכל מיני קצינים בכירים ומדורים אחרים שרצו נגיד מערכות ERP ומערכות יותר מודרניות משלל החטיבות של הצבא בכל הענפים ובכל החילות. הייתי עם הקצינה שלי, הייתי ממש כאילו תופר להם את השירות, כמו שהיום יש לך שירותים כאלה באזרחי, אבל אז לא היה.
לא, גם יש בצבא.
אז היה ממש חדש, כי כל המערכות אז עברו ממיין פריים שעמם למדורים, למשהו שהוא HTML, אתה יודע, בסיסי.
כן.
אז כאילו...
אז זה היה צורך מאוד גדול.
הקצינה שלי כאילו היה לה מדור שנותן שירותים כאלה לכל הצבא, והייתה צריכה מישהו שבאמת יעזור לה, אתה יודע, בקטע הגרפי, בקטע של ה-UI, כי מישהו צריך לבנות את זה לבני אדם.
לבני אדם, כן, לא למכונות.
אתה לא תבנה עכשיו את זה כמו במיין פריים, אתה יודע, אתה לא מצפה מכל אחד שיושב במשרד מול מחשב לכתוב בקומנד ליין.
כן, ברור.
מסך ירוק ונקודה מעבבת. והקצינים האלה, אני ממש הייתי יושב איתם ומאפיין את המערכות האלה, ולאט לאט למדתי, כאילו, אתה יודע, גם לאזרחות, וגם לקריירה שלי בהייטק, למדתי באמת כמה חשוב לדעת לתכנת, לא רק להיות בן אדם שהוא people person, להיות קשוב ללקוח, במקרה הזה זה הקצינים הבכירים שבסוף בהתחלה הייתי מתרגש, אבל אחרי זה נכנס משהו לתת שירות, לא משנה עכשיו מי הבן אדם ומה הדרגה שלו. וזה נתן לי את הביטחון לא לקבל לא. לא מממונים עליי, לא יודע, קצינים בכירים, לא נציין כרגע תפקידים, ולא ממפתחים שאני עובד איתם, שהם חברים שלי, כן? אבל היו לי מקרים אפילו בצבא, כשמפתח היה אומר לי, תשמע, אני לא יכול לעשות rounded corners. סתם, ממש, לא היה אז PNG, היה גיפי, אוקיי? זה היה כאילו הפורמט היחידי שיכולת לעשות איתו rounded corners, או כמובן בקוד, אבל בקוד זה היה מסובך.
אבל היום הוא יכול להגיד, תשמע, צור לי, ה-AI, צריך בדיוק העניין, ה-AI אתה יכול להגיד לו, לבקש ממנו, והוא יעשה לך את זה.
בדיוק, אז היום אני לא צריך להיות תלוי לא במפתח, אפילו לא בעצמי, אני יכול לבקש, דרך אגב, יש דמויים מדהימים של אנשים שהם דיזיינרים, דיזיינר by definition, שבאמת לא יודעים קוד, נגיד אני הגדלתי ראש ולמדתי קוד. אבל יש לי דיזיינרים שאני עוקב אחריהם בלינקדין והם עוקבים אחריי והם שותפים דברים מדהימים. אחד בנה משחק שלם ל-VR, מבלי שהוא ידע לתכנת.
אוקיי.
הכל ChatGPT.
וזה עובד.
כן, וזה עובד. Hey, ChatGPT, build me this, לא יודע, אלמנטים של פיזיקלים לכדור.
אז זה מייתר אנשים, או מה?
זה לא מייתר, זה לא מייתר. אני חושב שבסופו של דבר, דרך אגב, אני מכיר המון דבולפרס, שהם גם כן אינפלואנסר ביוטיוב וכאלה, שהם בעצמם אומרים, יש דברים מסוימים ש-ChatGPT חוסכת לי עבודה. אני תוכניתן, וזה תוכניתנים תותחים, אתה יודע, אנשים שהם בונים דברים, עשו דברים בחיים שלהם. חלקם, דרך אגב, עובדים במטה, חלקם עובדים באפיק וכאלה, אתה יודע, כאילו בחברות שמובילות בתחום של VR ו-AI.
כן.
והם עושים דברים שהם אומרים, הם אומרים דברים שהם, זה חוסך להם עבודה.
כן.
כי עכשיו, במקום שאני אכתוב עכשיו את כל הלוגיקה של הדבר הזה וזה, אני מבקש מ-ChatGPT ומקסימום מתקן את זה.
ברור.
אתה מבין? אז כאילו זה חוסך להם עבודה. אז אני חושב שזה הולך כמו המהפכה התעשייתית. אתה זוכר, מכל דבר פחדו.
חששו, כן.
חששו, סליחה, כן. או המהפכה של המחשבים. הרובוטים השתלטו על העולם וזה, וזה עוד היה לפני שבכלל היה דבר כזה AI, כן? אנחנו מדברים איתך, אנחנו מדברים על לפני 100 שנה.
כן.
הסרט מטרופוליס, כאילו, בדיוק קפץ לי לראש.
1929 או 26.
כן, אז כאילו כבר אז התחילו החששות האלה עוד לפני שהיו מחשבים, וכשהגיעו המחשבים, אז אמרו, המחשבים השתלטו על העולם. חבר'ה, בואו נרגע. כל טכנולוגיה, הזדמנות, גם אם היא חרב פיפיות, כמו שאמרת, יכולה ללכת לכאן או לכאן, אנחנו, תפקידנו להכתיב לאן זה ילך.
זאת אומרת, תומר, זה בעצם משרת אותנו, זה לא מחליף.
לא מחליף, בגלל זה אני כקריאטור, כבן אדם...
אבל אתה חייב לדעת את הדברים האלו, שאתה יכול להסתדר בלי, היום.
אני חושב שאם אתה, כל בן אדם, כל איש מקצוע,
איש מקצוע,
אני מתכוון. חייב להיות... מה שנקרא עם האצבע על הדופק לגבי הטכנולוגיה החדשה שיש. בגלל זה, אני לא מאסטר ב-Midjourney, אני לא מאסטר ב-ChatGPT, אבל הדברים הספציפיים שאני רוצה לעזר בהם, אתה חייב לדעת איך לכתוב את הפרומט הנכון בשביל לקבל את התוצאה הכי טובה שיש.
כן, ברור. יש לי באמת גם, אני חושב שלינקדין, אנחנו כאן מדברים עליה לא מעט, שזה לינקדין ששייכים למיקרוסופט כמובן. יש שם באמת רשת מאוד גדולה של אנשים שברשת, כאילו, אם אתה תופס שניים, שלושה אנשים ועוקב אחריהם, או שאתה אפילו בקשר איתם, כמו צ'רלי פינק למשל, הוא אחד הגדולים בפורבס, בתחום של ה-XR, VR, Metaverse וכן הלאה, עוקב אחריו. אנחנו
ותיקים גם.
כן, כי אנחנו מכירים כבר הרבה שנים. או ג'ון רדוף, לא מזמן, שכאילו יש לו אפילו חברת גיימינג, שמשולבת עם בינה מלאכותית, שהם עושים המון דברים, ואז אתה באמת אומר, אי אפשר להישאר מאחור, אתה לא יכול. אז זה מאוד מעניין. השאלה באמת, איפה אנחנו, איך אנחנו לוקחים את זה עוד שלב אחד קדימה, גם מבחינת סטארט-אפ ניישן, גם מבחינת איזה יכולות, מה שאפשר לדבר בקטע הצבאי וביטחוני.
אוקיי, אז בוא
נדבר. אולי אפילו, נולי ניגע קצת בקטע של השיקום.
בוא נדבר על זה באמת. על דברים שאנחנו יכולים לדבר.
כי אנחנו בימי מלחמה, זה לא ימים רגילים, בוא נגיד ככה.
וגם אנחנו שנינו מאמינים שאפשר להפוך כל משבר להזדמנות, אז למה לא?
נכון.
בעיקרון, כל הליווי שלי לסטארט-אפים שמתעסקים בדברים הביטחוניים, זה משהו שכמו שאמרנו, גם בגלל השירות הצבאי שלי, שגם דרך אגב תמיד שהיה לי איזשהו אינפוט מאוד חשוב, גם לאותם קצינים שביקשו איזשהו פתרון לבעיה מסוימת מהמדור שלנו, תמיד כאילו הגדלתי ראש ודיברתי על דברים שהם לפעמים בגדר הסיינס פיקשן, כי רציתי, נגיד, כמו איתור חיילים, נגיד, חטופים.
וואו.
גלעד שליט נחטף שנייה לפני שאני השתחררתי מהצבא, אז כאילו, דברים שהיו קרובים ללב, ובסופו של דבר, אתה יודע, היו מאוד בקונסנזוס. אז הפשן שלי לפתרונות ביטחוניים, למרות שיצאתי מערכת הביטחונית כבר מזמן, אבל עדיין, זה תמיד היה משהו שהוא, אתה יודע, כבן אדם פטריוט, כישראלי, אני מניח כמו כולם. להשתמש בדברים שאני עושה, בדברים שאני מכיר, אולי לטובת הצבא. נגיד, סיפור, לפני שנה אולי, כתבתי פוסט, תוך כדי שאני חוקר את הטכנולוגיה של פוטוגרמטרי. פוטוגרמטרי זה אומר, אתה יכול להשתמש עכשיו באייפון 15, לצלם עכשיו שטח מסוים, תוואי שטח מסוים, או שולחן, או משרד, או משהו, וזה משחזר לך אותו בצורה ריאליסטית, בתלת מימד.
זה לא נורמלי.
יכול לקחת ולזרוק את זה עכשיו בתוך משחק מחשב, בתוך סימולטור, ולחוות את זה כאילו אתה שם באמת. עכשיו שמים את זה על הרחפנים וסורקים תוואי שטח וכאלה. וסתם, כתבתי פוסט, אני לא זוכר אם זה היה בלינקדין או בפייסבוק, היה, אתה זוכר, היה מקרה ששלחו חיילים והם נהרגו באיזה סמטאות אפלות, סמטאות צרות כאלה, בג'נינים, אני לא יודע, זה היה.
כן, כן, זוכר.
ואז אמרתי, אתה יודע, כל דבר אצלי מתחיל באיזשהו כאב, כאילו איזשהו pain point, לא משנה אם זה חס וחלילה כמו מקרה טרגי כזה, או לא יודע, דברים שאתה אומר והמוח שלך לא מסוגל לסבול, למה אין פתרון לזה, למה אין משהו שבאמת יכול.
כן.
ואז כתבתי פוסט תמים לגמרי, כאילו, חבר'ה, אני מתעסק בסימולטורי לוחמה טקטיים ב-VR, והייתי גם קומפטיטיב שהיה לי זמן, וממש יש לי חברים ישראלים, דרך אגב, שלקחו את את המקום הראשון באי-ספורטס.
מדברים על ספורט אלקטרוני, כן. אי-ספורטס. זה תחום, עוד פרק שלנו.
תבין, ישראלים מובילים באי-ספורטס, ב-VR, למרות ש-VR עדיין לא דבר כזה גדול בארץ.
לא גדול, גם באי-ספורט עצמו.
ואחד מהם, דרך אגב, היה חייל בשירות ביחידה. מיוחדת, לא משנה, לא נזכיר את שמה.
כן.
לא משנה, אבל ישראלים זכו במקום הראשון.
כתבת פוסט על...
כתבתי פוסט, כאילו אמרתי,
למה?
כל כך הרבה דברים, כאילו, אני בעצמי, כאילו, הייתי קומפטיטיב כשהיה לי קורא, לא זכיתי בשום דבר, כן, יש פרסים מאוד גדולים, מי שזוכה במקום ראשון זה כמה מאלפי דולרים.
אנחנו מדברים כרגע על תחום שנקרא ספורט אלקטרוני, שבו אתה משחק קומפטיטיב וכוונה תחרותי, קבוצה נגד קבוצה.
בדיוק.
במטרה לנצח. פה זה כמה אנשים שצריכים...
ודרך אגב, כולם בוגרים. כולם בוגרים, כן? יש שם מלא וטרנים של צבא ארצות הברית וכאלה.
זאת אומרת, אז פה מדובר על חבר'ה שרציניים, מבוגרים. זה גם כן שובר עוד איזה מיתוס, שלא רק ילדים משחקים במשחקי וידאו. משחקי וידאו מלחמתיים, אנחנו קוראים להם, first person shooter, או יותר...
מיל סימס, יש לזה מושג, מיל טר סימולטור.
בדיוק, משחקים מלחמה בגוף ראשון, על פרסים גם, פרסים כספיים.
כן, עכשיו, אתה רואה שנגיד שם, דיברנו על מפות מקודם, אז יש גם מפות, מפות שהן לא אופישיאלס, אלא דברים שהם אנשים סרקו כפוטוגרמטרי, ליטשו את זה כי זה מאוד כבד, ליטשו את זה, והביאו...
הורידו כמה, בשפה המקצועית, הורידו כמה פוליגונים.
כן, הורידו כמה פוליגונים, אז יש נגיד מפה שאלת אותי אז בזמנו שראיתי סרטון, מה זה המפה הזאת שנראית כמו עזה? זה משהו שאני וחברים שלי, שהם גם, דרך אגב, חבר'ה מ-US Army, יש חבר'ה נגיד מיחידות מיוחדות של צבא ארצות הברית, שבאמת הם ממש חובבים את ישראל, אז הם מצטרפים לשרתים שלנו, של הישראלים, ואתה רואה את הדינמיקה החברתית, הצוותית, אתה יודע, הקומוניקציה השונה בין איך צהל עובד ואיך הם עובדים, ודברים מדהימים, ואנחנו עושים את זה בשביל פאן.
אז אני, כן, אבל מצד שני, אני כל הזמן חושב על מה שאמרת לי, שאתה מבחינתך גיימינג, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי גם גיימינג מבחינתך זה מעבדה לבדוק את ההתנהגויות ומהם להקיש איך הדברים עובדים.
אז אולי פה גם לקחתי את זה למישור הזה ולא ידעתי.
אני מאוד אוהב את זה, כאילו, כי המישן אוף לייף שלי, שאני התחלתי, איך התחלתי בעצם? חזרתי פוסט-דוק, עוד מעט כאילו נחזור ל... לא שכחתי, החבר'ה שם עדיין בקרב, שם בעזה הווירטואלית, אבל חשוב לי להגיד את זה, כאילו חזרתי, עשיתי, תוך כדי הדוקטורט, נסעתי לויזינג סקולר, הייתי ב-MIT, ויותר נכון, בהרווארד, הרציתי על דוקטורט שלי, הווירטואלית, סימולציות וכן הלאה, למידה באינטראקציות של מושגים אסטרופיזיקליים מורכבים, מערכת השמש וכל מיני כאלה, אפילו הספקתי לפגוש את רוברט זוברין, שהוא ראש מר סוסייטי, אם אתה מכיר, האגודה ליישוב מאדים, הוא נחשב מאוד בכיר בתחום, אפילו הייתי שם בתחרות של אמתי, זכיתי פרס ראשון אפילו, זה היה עזוי, באתי בתור אורח וזה, וחזרתי, והילדים שלי היו בתוך המחשב, לא יכולתי להוציא אותם, הילדים שלי הקטנים, בוא לאכול, לא רוצה. מה קורה מאחורי הדלת הסגורה? וזה כאילו אמרתי, טוב, בוא נחקור את זה. מה קורה שם?
וואו, גם אצלך זה התחיל מצורך אישי בעצם.
מה כל כך מושך אותם, וזה כאילו הדרייב שלי, אמרתי, אני רוצה לפצח את הסוד.
זה עשית דוקטורט?
הדוקטורט היה בווירצ'ואל ריאליטי, אבל זה מאוד מאוד מתקרב, כי הווירצ'ואל ריאליטי הוא ניתוח אינטראקציות, ברור, ופיתחתי מערכת שלמה, אבל אתה אומר, מה מושך כל כך במשחקי הווידאו האלה? מה הכוח? את השאלה הזאת, אם רוצה לפצח כבר 20 שנה, טוב שהגעתי לכמה תובנות על הנדסת האושר.
אבא שלי אומנם יש לו גם כן תואר שני, אבל נראה לי שהוא אף פעם לא חשב לעשות דוקטורט על זה שלמה הייתי שקוע כילד באתרי.
להבדיל אלף הבדלות, אתה יודע, פיאז'ה עשה את כל התיאוריות שלו על למידת הילד, הוא הסתכל על 5-6, הוא לא עשה מחקר על 200-2,000 ילדים, הוא עשה על פיאז'ה, אבי תורת ההתפתחות של הילד, עשה על כמה ילדים בודדים שם בשוויץ. אז להבדיל, כאילו לא משווה את עצמי אליו, קטונתי, אבל כאילו ניסיתי לפצח, מנסה לפצח את זה עד היום, ואתה אומר, אוקיי, יש פה משהו במדיום הזה שהוא מטורף.
אין ספק.
ואז, בכוח הזה, אני יכול להשתמש גם לאימון והדרכה, ואתה אמרת שיש פה בעיה כאב. למה? שאני ממפה משהו?
זהו. אז אמרתי לעצמי, לא הזה. יכול להיות שבמשחקים, או קרא לזה מיל סימס ב-VR, כן. אנשים כבר עושים, מביאים סריקות סורקים. שטח. כן. לא משנה עכשיו עם פוטוגרמטרי אמיתי, או משהו שהוא מבוסס על טקסטורות.
כן.
ובונים מזה מפות יפות, יותר טובות ממה שיש
אונוורד,
דרך אגב, שייכים למטה. כן, זה סטודיו ששייך למטה, אוקיי. זה סימולטור הלוחמה טקטי, שהוא גם אי-ספורטס, הכי מוכר.
הכי מוכר.
הכי מוכר, כאילו כולם שם. ואמרתי, לא יכול להיות שיש פה מפות שהן דמויות עזה ודברים שהם... כן. אנשים שחקו בשטח, לא יודע, עכשיו כאילו איזה... נראה לי זה בחור גרמני פיתח את המפה הזאת, אבל אתה יודע, יש לו, אתה יודע, הוא אוהב את ישראל, לא יודע מה, אין לי מושג מה הסיפור.
כן.
אבל אמרתי, לא יכול להיות שמישהו עשה את זה איש שם וזה, ואנחנו לא עושים דברים כאלה בשביל לאמן את החיילים שלנו.
ברור.
אז כתבתי פוסט כזה די ארוך, כי אתה יודע, אני...
אוקיי. בבלוג שלך, שנקרא...
לא, לא בבלוג. כתבתי את זה פרי סטייל, כי זה היה בדיוק...
איפה? בקהילה?
בקהילה, בסטארט יו-איקס, וגם נראה לי בלינקדין.
סטארט יו-איקס, אוקיי. בלינקדין שלך, אבי ברד.
חיפשתי תשובות וחיפשתי לינק-מיינדד פיפול, שאולי ירצו לעשות עם זה משהו לטובת צהל. וכתבתי שם, חבר'ה, איך יכול להיות שעם כל הטכנולוגיה והדרונים שלנו והכל, אנחנו לא מעלים איזה דרון, סורקים אזור שאליו שולחים חיילים מחר, מחרתיים, לא משנה מה.
שיהיו מוכנים.
אתה זוכר, היו מבצעים שצהל חשף איך הם עבדו, נגיד, עם ברק, סבנה ודברים, לא סבנה, אבל...
אנטבה, סליחה. בוודאי, עשו אחד לאחד, מודל אחד.
בנו מודלים מקרטון,
נכון.
מקרטון, מודלים מיניאטורים, בשביל שחיילים ידעו פחות או יותר איפה החטופים.
גם התאמנו על מבנים, היום מתאמנים על מבנים.
כן, אבל התאמנו
על מבנים. בעל קרקע ותת קרקע, גם היום, כן.
עכשיו אמרתי לעצמי, VR זה דבר כל כך עוצמתי, אני יודע, בזמן הזה כמובן ידעתי שיש לצהל כל מיני סימולטורים וכאלה, כן?
כן.
לצבא ארצות הברית, שהם לא ששלהם יותר טובים משלנו, כן? ואמרתי לעצמי, איך אנחנו לא יכולים לשלוח דרון, לצלם תוך כמה דקות איזה מבנה או משהו כזה, ולבוא לאמן את החיילים שלנו על הדבר האמיתי, ככה שהם ידעו. מי הלמידה שלהם ב-VR, כי דיברנו כבר בפרק הקודם, עד כמה למידה ב-VR זה משהו שהמוח שלך מחשיב כאמיתי.
לגמרי.
והוא בסופו של דבר נטמע בתוך המוח. אז אמרתי לעצמי, חייל שעכשיו יודע שפה יש חלון, פה מסוגל להיות צלף, בעוד 200 מטר מסוגל להיות עוד צלף, ויש פה עוד דלת.
זה מיפוי מרחבי.
בדיוק, מיפוי מרחבי, אפרופו ספיישל קומפיוטינג.
כן, לגמרי.
למה לא עושים את זה? ואז...
אבל עושים את זה או לא עושים את זה, זאת השאלה.
אז יפה. אז כמה אנשים הגיבו, כמובן נתנו את התשובות שלהם, ודברים שמיוסמים, לא נדבר על צהל, אבל שמיוסמים בשטח, אבל לא ראיתי, לא אהבתי את הפתרונות. ואז קיבלתי טלפון מחבר ש... לא אזכיר אותו.
מה שתרצה, מה שאתה רוצה, זה פתוח פה. אנחנו לא אומרים, אנחנו פה... שנינו ביטחוניסטים, אז אנחנו לא...
נכון. קיבלתי טלפון ממנו, הוא שירת בחיל האוויר. לא טייס או משהו, אבל משהו מכובד. ויש לו חברים בחיל האוויר שהם חטיבה המודיעינית נקרא לזה.
אוקיי.
ואז קיבלתי ממנו טלפון, והוא אמר לי, תשמע אבי, יש יוס קייסים מסוימים שאנחנו כן עושים, אבל היינו רוצים לשמוע את החוות דעת שלך,
אוקיי.
על X, Y, Z. ואז אמרתי, אוקיי, כבר מנחם לדעת, שהדבר הזה קיים, ואני לא סתם חולם חלומות באספמיה, כי דבר כזה מסוגל להציל חיים.
בוודאי.
דבר כזה מסוגל להציל חיים. תחשוב, עכשיו אני, יש מקומות, יש עוד סימולטור מלחמה מאוד רציני, שתכף הולך לצאת. אני כתבתי עליו כמה פעמים, פשוט ברח לי השם שלו, אני מחכה לו תכף, בטח אולי אני זכר בשם שלו.
אוקיי.
זה מפותח קם על ידי וטרנים של צבא ארצות הברית, וכל התפקיד שלהם זה לשחזר משימות שה-Navy Seals של ארצות הברית עשו.
כן.
עכשיו, תבין, דבר כזה הוא כל כך עוצמתי שזה מקומות אמיתיים, גיאוגרפים אמיתיים, לא יודע, פריצה לשגרירות לחיסול מחבלים ושחרור חטופים.
כן, אוקיי.
דברים כאלה שאתה חווה אותם, זה לא רק טוב בשביל לאמן לעתיד, כלומר, מחר שולחים כוח לאנשהו, אלא גם ללמד היסטוריה כמו שדיברנו מקודם.
ברור, לגמרי.
כי פתאום עכשיו ילד יכול לבוא ולחוות, לא יודע, נער, כי זה יהיה מוגבל בטח בגיל, כי זה עדיין משהו שהוא קצת אלים.
ברור.
אבל זה כמו שאני, במדל אוף אונר, זה גרם לי ללכת וללמוד את ההיסטוריה על הפלישה לנורמנדי.
אז אני רוצה להשוות, ואיך אומרים, בטאקט, כאילו, איך אומרים, משווה ומעלה, איך קוראים לזה משחק כזה?
פוקר?
לא, בטאקי. אומר, משווה ומעלה, נכון, יש כזה מין קלף, אז אני משווה ומעלה, תראה, הקטע של הסילס האמריקאי, אני נתקלתי בו, בתור אחד שמנחה פרויקטים גם במכללות, ושפיתוח משחקים בתואר ראשון, בהנדסת תוכנה, אחד הפרויקטים המאוד יפים שעשו, כמובן, מנחה שלי, היה לי איזשהו ויז'ן שאומר, בוא נעשה את המבחנים שעושים ליחידות המיוחדות, סלש, מטכ"ל ודרומה, ב-VR. ונראה, האם בנות יכולות להיות באותו רמה כמו של גברים? אני לא מדבר עכשיו על נסיעת מסעות. ואז צוות של סטודנטים.
אני כבר אגיד לך שהתשובה היא כן.
מה שהם עשו...
באונוורד יש לנו בנות בצוות שהן תותחיות לא פחות מבנים.
אני בטוח, אני רק אומר, מדבר איתך לפני מספר שנים, זה גם היה בדיוק מאוד חם, כי אז הבגץ על שילוב, שהבנות הגישו על שילוב במתכל. ואז הסטודנטים בנו בהנחיה שלי משחק, שהוא בעצם לא משחק, הוא מבחן מאוד מאוד קשה, שבנוי על אחד לאחד על הבטרי, על המבחן של הסילס האמריקאי, לכל נושא של קשב חזותי, מרחבי, ירי מדויק, זה מבחן של כמה שעות, זה לא...
זה דבר שביה אפקטיבי בו חבל על הזמן.
מי שחושב שזה משהו קל, הוא ממש לא יודע, ופיתחנו את זה. וכאילו, אתה אומר, וואלה, אתה יכול להשתמש בזה גם, רגע, אתה יכול בעצם לבחון, בלי שאתה מוציא המון כסף, הרי כל ה-VR, כל הדבר הזה, שתי תעשיות מובילות את ה-VR מההתחלה, משנות, לדעתי, שנות ה-30-40 המוקדמות בזמנו. זה תעשיית הסקס ותעשיית הצבא, כאילו הצבא, אין מה לעשות. הם שתי התעשיות המובילות, זה החלל. אוקיי, יש לנו...
כן, אבל נאסה כבר...
ברור, לא, אבל אני אומר, כאילו, הכסף הגדול, כאילו, כל הפיתוחים התחילו מצבא ארצות הברית, בגדול. ג'רום לניאר וכן הלאה, אז כאילו, משם זה מתחיל.
אם כבר הזכרת אותו, אז כבר בדיוק הזכרת לי את השם של הסימולטור הצבאי ששכחתי, קוראים לו ג'רונימו. הוא הולך להיות הכי ריאליסטי שיש, והוא הולך לשחזר כאילו כל מיני מבצעים של ה-Navy Seals וכאלה.
אז כאילו, אז בעצם, אז יש כאילו, מצד אחד זה יכול לשמש כאילו לעתיד, מצד שני,
גם ללימוד מקרים היסטוריים.
זה להיסטוריה, ואני חושב, כאילו, זה באמת משהו ששווה פרק נפרד, ואולי שווה שנערך פה, לא יודע אם ביחד או לחוד, אם באנגלית, חבר יקר שלי שקוראים לו פרופסור סקיפ ריזו, השם פרטי אלברט סקיפ ריזו, שהוא נחשב לאחד המובילים, אם לא המוביל, בתחום של virtual reality for PTSD, כאילו לוחמים...
הזכרתי את זה במאמר שלי, המאמר השני...
אז הוא אחד המובילים בתחום, הוא יושב ב-USC, והם עכשיו עושים דברים מדהימים, גם עם צבא ארצות הברית וגם עם הצבאות האחרים. הם התחילו בדבר נורא פשוט. לקחו את המנוע של full spectrum audio, והפכו אותו למנוע לטיפול ב-PTSD, בחשיפה מדורגת, כמו שעושים, מי שסובל מתסמונת... דחק פוסט-טראומטית, לטפל פה בצורת חשיפה הדרגתית, דרך המשחק, אשר הטיפול נעשה בשטח. זאת אומרת, זה מלקחים של מלחמות קודמות וייטנאם, וגם לצערנו ביום כיפור, שמלחמת יום כיפורים שלקחו את החיילים שנפגעו מפוסט-טראומה בחזרה לכל מיני מרכזים של הבראה וכן הלאה, זה לא טוב, צריך לטפל באנשים בשטח ולהחזיר אותם מיד לשטח. אז הוא עכשיו מספר אחד, והפיתוח האחרון שלהם, שהצגתי אותו באחד ההרצאות האחרונות שלי, זה virtual body, תקשיב, זה מטורף. virtual body זה בעצם אפליקציה שמתחברת עם הלוחם החייל, היא מרכזת את כל הידע של הפסיכולוגים והפסיכיאטרים בצבא ארצות הברית, אתה יכול לבחור גבר, אישה, אפרו-אמריקאי וכן הלאה, והוא הבאדי שלך, virtual body, virtual body שלך, או combat body, והוא ימנע ממך להתאבד.
וואו.
זאת אומרת, אתה... יהיה שיח איתו במהלך היום, איך אתה עושה ספורט, איך אתה עושה ככה, יצא לך כל מיני דברים, שיחות, תנהל לי איתו שיחות, והוא, אם ישו סימן ראשון, כי בדרך כלל יש סימנים מקדימים.
זה מבצעי, כאילו זה פעיל הדבר הזה?
זה במחקר היום. התחילו במחקר לפני שנתיים. עוד לא פרסמו על זה שום דבר בקטע, אתה יודע, תמיד מפרסמים בכתבי עת אחרי שהם מסיימים את המחקר, זה עדיין בפיתוח, והם עושים עוד פרויקט מאוד מעניין, שלדעתי יש לו משמעות לישראל. יש להם דבר שנקרא Brave Mind. Brave Mind זה בעצם הטיפול בלוחמים באפגניסטן ועיראק, ואז אמרו, רגע, אבל זה פחות או יותר נגמר. מה יש לנו היום? עזה, ישראל, מלחמה של 7 אוקטובר, מלחמת אוקטובר, אבל יש לנו מלחמה לא קטנה ברוסיה. רוסיה, אוקראינה. ושם האזרחים סובלים. לקחו את המדיום הזה של Brave Mind, ועושים עכשיו מחקר מאוד גדול שנועד לעזור לאזרחים באוקראינה, יחד עם האוניברסיטה באוקראינה, ואני באמת רוצה, אחת המטרות שלי, לכן גם אנחנו עושים את הפודקאסט הזה, לנסות לעשות משהו, להביא את זה לכאן, כי נכון, לפי דעתי,
תקן אותי, למרות שלפי מה ששמעתי,
אפילו אזרחים, שנייה, אני רוצה
להגיד משהו. לאזרחים זה עוד יותר חשוב, כן.
לאזרחים ולה... כי רוב האנשים נפגעו מאזרחים. ואז אתה אומר לעצמך, בעצם, תחשוב, אנחנו מדינה, לדעתי, אנחנו מדינה בטראומה עכשיו, אנחנו עוד לא בפוסט-טראומה, ואני מקווה מאוד שכמה שפחות יגיעו. אבל איך אתה עושה סקייל-אפ? יש מספיק אנשים שמטפלים?
שאלה מצוינת.
אז מה נעשה? אז האם הטכנולוגיות האלה...
יש המון אנשים, אזרחים שלא יודעים שהם סופגים.
גם חיילים, גם קצינים, גם כולם, חיילים, חיילות, איך אומרים, כל הם העריות והלוויות שלנו, וגם האזרחים שגם כולם, כאילו, פגועים, זה לא יעזור כלום. גם אחרי אסון התאומים, יש מחקרים שאומרים, המון אנשים נפגעו מעצם הצפייה באסון התאומים, ב-9-11, כי הם צפו בזה מהמון זוויות, וזה אותו דבר כמו... ואנחנו יודעים שהטרור משתמש בוויז'ואל כמו...
כן, בגלל זה גם...
אתה מרגיש כמו GTA, בדיוק, עם מצלמות גופרו, אבל איך אתה עושה סקייל-אפ של זה? איך אתה באמת מטפל? ואני מאוד מקווה שגם, אולי כאן אפילו דרך גוגל פור סטארט-אפ, או כל גורם אחר שירצה לצרף אלינו, שנוכל לעשות איזשהו משהו שעוזר לאנשים ברמה אישית, ולא, איך אומרים, יש המון אנשים שקופים.
יש, אני מכיר, שקופים. התארגנויות בשטח.
שאין טיפול.
כל מיני חבר'ה בארץ, כמו VRGO של ארתור, ארתור הרוני.
כן, כן.
וגם אני, דרך אגב, עשיתי כמה התנדבויות כאלה, כי כולנו היינו בטראומה רצינית. אני זוכר שאני אפילו לא ישנתי יותר מ3 שעות בחודשיים שלאחר.
מי ישן? שבוע, אתה ישן? אני לא ישנתי, גם.
לא ישנתי. לגמרי. אז כל הזמן כאילו הייתי גם ברצון כאילו לעשות משהו. כאילו גם, אתה זוכר גם הפוסט שמקודם דיברנו עליו, שכמה דברים שכאילו, אתה יודע, לעזור לחיילים שלנו, לעזור, לעזוב התנדבויות 1001 ולתרום, לא משנה מה, אבל בסוף, הקטע שלה לארגן משהו ב-VR, ראיתי שפתאום ארתור אמר לי, כן, אנחנו עושים משהו כזה. הלכו לילדי המפונים, נתנו להם חוויות של VR, אני לא יודע אם זה תרפיות, אולי שווה להזמין אותו גם כן לפודקאסט הזה. האמת, יש לי הזמנה, יש לי המלצה בשבילך לכל המקבילים שלי והקולגות שלי.
כן, ברור.
אבל בעיקרון הם עשו משהו מדהים, שהם פשוט לתחו ונתנו לילדים קצת אסקפיזם. אפילו זה משהו שבאמת ב-VR, אתה יודע, יכול להיות סוג של תרפיה למוח.
פה מדובר על משהו טיפה שונה, לא לקחת off the shelf דברים, אלא פשוט ממש להתאים את זה בצורה מחקרית, רצינית, ושבאמת יהיה סקייל אפ של זה. זאת אומרת, מה קורה היום?
אז פה אתה צריך את המדינה.
ברור, אתה צריך את המדינה. אתה צריך, אתה יודע מה, אפילו כל הזמן נשענים על האנג'לים. בסדר, שיהיה מאצ'אפ של אנג'לים, או נקרא לזה תורמים, קרנות, או חברות גדולות, מאצ'אפ עם המדינה, שיעשו את זה בצורה מסודרת. זאת הדרך לדעתי.
לטפל.
קריאה, נוצאים פה בקריאה. ומעבר לזה, לקחת את באמת הגורמי המקצוע. זה לא off the shelf עכשיו. והסקייל אפ יכול להיות, כי יש לנו מגבלה, הרי כמו שאתה יודע, המשקפיים.
HMD,
Head Mounted Display, המשקפיים של ה-VR זה חסם.
כן.
אז באפליקציה, ה-Virtual Body הזה, שזה אפליקציה בכלל למובייל, או XR, או כל דבר אחר שיכול להיות במחשב, שיכול להיות...
או אפילו...
או Metaverse, אני לא יודע מה.
או המשקפי רייבן.
לא יודע.
עם AI, שאתה חולק עם ה-AI את התחושות שלך, וזה משהו...
לגמרי, ולעשות איזשהו משהו שהוא מסודר.
ישראל כסטארט-אפ ניישן באמת יכולה להרים את זה כפרויקט לאומי, דווקא בעקבות...
אני מאוד מקווה שאנשים שיצטרפו אלינו לקריאה הזאת, ואנחנו כמובן זמינים בכל דבר, וזמינים לעניין, גיימינג בראש של חנן גזית, וגם אבי, בראל.
בשמחה, תנו אלינו. ובזה
אני באמת רוצה להגיד לך תודה על ההשתתפות בפרק השני שלנו, של גיימינג בראש, שעסק באמת ביותר האימפקט גם של גיימינג, AI, אבל גם הקטע שלה למלחמה, וגם מה שאנחנו... מה, מה, מה בהמשך? מה, מה הולך בהמשך?
ואיך אנחנו יכולים למנף את אומת הסטארט-אפ לדברים לגמרי. בתחומים של לא רק ביטחונים, אלא גם מדיקל ואד-טק.
אד-טק, בדיוק, לגמרי. אז אבי, המון המון תודה על ההשתתפות,
ושמחתי
להערך אותך, ונתראה בפרק הבא. תודה רבה.
תודה רבה לך. תודה רבה לגוגל.
בהחלט, בהחלט. ביי ביי.